today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, החי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, י' באדר שני, תשפ"ד, דלת, מסכת בבא מציעא, דף כ"א. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. ולעילוי נשמותיהם של הנטבחים, הנשחטים והנרצחים. על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, במקום לעינינו נקמד דם עבדה ושפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב, בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היום ובעד כל כלל ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שכונה עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו, ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה, של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, יש לך מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. תהילים ליום רביעי, פרק פז, לבני קורח, מזמור שיר, יסודתו בהררי קודש, אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב, נכבדות מדובר בך, עיר האלוהים סלע, אזכיר רהב ובבל, ליודעי, הנה פלשת וצור עם קוש, זה יולד שם. ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה, והוא יכונניה עליון, אדוינו יספור בכתוב עמים, זה יולד שם סלע. ושרים כחוללים, כל מעייני בך. פרק קוף בתהילים. מזמור לתודה הרי הוא לאדוני, כל הארץ עבדות לאדוני בשמחה, בואו לפניו בירננה דיו, כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו בו, הוא שרה בתודה חצותה בתהילה. עודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ודור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים, בין ביבשה, המקום ירחם עליהם. ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית. אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות לשלמד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חף במסכת בבא מציעא. בסיום השיעור שאלנו אתמול 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, המוצא שובר והאישה מודה, באיזה מקרה יחזיר לבעל? והתשובה, לרבה בכל מקרה ולהבאי רק אם האישה מביאה לפנינו את שטר כתובתה. השאלה שנייה, האם בשובר שייך החשש שמה נכתב בניסן ולא ניתן לתשרי, ומדוע בתשובה? לרב השייך ולאבאי לא, מפני שעידיו וחתומיו זכין לו. שאלה שלישית, איכן מחמירים יותר, בממון או באיסור? והתשובה, תוספות הוכיחו שבדרך כלל בממון מחמירים יותר, מלבד איסור אשת איש או הוצאת לז שחמורים יותר מממון. שאלה רביעית, באיזה אופן כריכת שטרות היא סימן? והתשובה, כאשר מספר שטרות כרוכים יחד, ולא כאשר כל שטר כרוך לעצמו וקשורים יחד. שאלה חמישית, בכמה שטרות כרוכים יש חיוב הכרזה? והתשובה שלושה, אבל שניים נרמזים על ידי הכרזת המוצא שמצא שטרות, והמניין אינו סימן בהם, כי מיעוט רבים זה שניים. בסימן הכריכה לבדו אינו מספיק. בשאלה האחרונה על דף חף הייתה, מה דין סימפון בכתב ידו היוצא מתחת ידי המלווה ומדוע בתשובה? פסול, לפי שחוששים שיקדים המלווה הוא כתבו. כדי שאם יבוא הלווה לפורעו בין השמשות בערב שבת וידרוש שובר, יוכל המלווה לתת לו שובר ולקבל את החזר החוב. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסכום ולחזרה. הודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו בדף חף, במעסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' באדר שני תשפ"ד. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף א' במסכת בבא מציע, הדף החותם את הפרק הראשון ששמו שניים אוחזין, ומיכאיל אל חיל מתחיל את הפרק השני במסכת בבא מציע, פרק ששמו אילו מציאות, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף עמוד א', שש שורות לפני סוף העמוד, מתחילת הגמרא שאחרי המשנה, מן המילים מהי שטרי בירורין. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. למדנו במשנה מצא אגרות שום ואגרות מזון, שטרי חליצה ומיונין ושטרי בירורין וכל מעשה בית דין, הרי זה יחזיר. מבררת הגמרא, מהו הפירוש של שטרי בירורין? אומרת הגמרא, החקן בבבל תרגם ופרשו שהכוונה היא לשטרי טענתה, השטרות שבהם כותבים סופרי הדיינים את טענותיהם של בעלי הדין. והשיטה המקובצת מוסיף, שלאחר שכתבו סופרי הדיינים את הטענות, אינו יכול שוב לחזור ולטעון. ומשום כך שנינו במסכת בבא בתרא בדף קוף סמך זין עמוד ב', אין כותבים שטרי ברורין, אלא מדעת שניהם. ורבי ירמיה שידר בארץ ישראל אמר שהכוונה לשטר שכותבים שני בעלי הדין שביררו להם דיינים שיישבו לדון ביניהם והתחייבו לקבל עליהם את פסק דינם. והדין הוא כאמור במסכת סנהדרין בפרק השלישי שכל בעל דין בורר לו דיין אחד. ולגבי הדיין השלישי חולקים רבי מאיר וחכמים באותה משנה מי מבררו. וכותבים בשטר זה פלוני בעל דין בורר לו אחד, בירר לו דיין אחד את פלוני וזה, ופלוני בעל הדין שכנגדו בורר לו אחד, בירר לעצמו דיין אחד אחר את פלוני. ולאחר שכתבו את שמות הדיינים שביררו לעצמם בשטר, שוב אין אחד מהם יכול לחזור בו ולברור לו דיין אחר. ועד מתי יכולים בעלי הדינים לחזור בהם מברירת הדיינים? מחלוקת ראשונים. יש שסוברים כל זמן שלא נגמר הדין, ואפילו לאחר שכתבו שטר הבירורים שאין כותבים שטר, אלא שלא יוכלו לומר לאחר גמר דין שלא בירירו, ויש אומרים שלאחר שכתבו אינם יכולים לחזור בהם, שכיוון שעל פיהם כתבו, הרי זה כמו שקנו מידם ואינם יכולים לחזור בהם, ולפיכך אין כותבים אלא מידת שניהם, כיוון שעל ידי כתיבת השטר אינם יכולים לחזור בהם. ויש שסוברים שאחר שטענו בפניהם אינם יכולים לחזור בהם, אף על פי שלא כתבו ולא קנו מידם. מפני שכשהתחילו לטעון בפניהם, הרי זה כמו שכבר פתחו בדינו שאינו יכול לטעון שרצונו בבית דין אחר. וכל שקבעו מקום והזמינו לדין וטענו בפני בית דין, הרי זה כקנו מידם וכגמר דין. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, בכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. מביאה הגמרא מעשה שקשור לדין הזה של משנתנו. ההוא גיטה דהשתקח בית דין הדרבון, המעשה היה שמצאו גט מקוים שקיימו בית דין את החתימות של העדים, וכתבו עליו אין פק, שגט זה קשרו בבית דינו של רבונה, שכשהובא גט לבית דין כדי שיקיימו את החתימות שעליו, נפל מיד מי שהביאו ולא ידעו מי הביאו לכאן, ובא לפני הבית דין אדם וטען שמידו נפל הגט, שהבעל ששמו ושם אשתו הם כמו השמות הכתובים בגט שלפנינו, מינה אותו שליח להביא את הגט ליד האישה וטבע שישיבו לו את הגט כדי שיתנו לאישה. דעה וכתיב בי, והיה כתוב בגט שמקום כתיבתו הוא בשבירי מטה, בעיר ששמה שבירי, דעה רכיס נהרה השוכנת ליד נהר ששמו רכיס, ולא היה ידוע שיש באותו מקום עוד אדם ששמו כשם הכתוב בגט שנמצא. ואמר רבונה, שאף על פי שבעיר שבירי הידועה לנו לא הוחזק אדם נוסף ששמו כשם הכתוב בגט, מכל מקום חיישינן חוששים אנו לשני ערים בשם שבירי, השוכנות שתיהן ליד נער ששמו רכיס, דהיינו שמה ישנה שבירי נוספת שאינה ידועה לנו, ובעיר זו גר אדם ששמו ושם אשתו הם כשמות הכתובים בגט שלפנינו, ושמה הוא כתב את הגט הזה שמצאנו, ומיד שלוחו נפל, וגט זה אינו קשר אלא לגירושי זו שהוא נכתב עבורה, ולפיכך אין לנו מחזירים לו את הגט. אמר לרב חיסדא תלמידו של רבונה לרבה, פוק צא ועיין בדבר משום דלאורתא, כי בערב בילה ישאל רבונה מנח לדעתך בעניין הוראה זו. והשיטה מקובצת מביא תוסות חיצוניות שהביאו שני פירושים בדברי רבונה. א', שרבונה אמר בפשיטות שחוששים לשני שבירי, ומה שאמר רב חיסדא לרבה שבערב ישאל אותו רבונה את הדין בשני שבירי הוא רק כדי לנסות את רבה אם יודע מה הדין. בבית שרבונה עצמו הסתפק בדין עם חוששים לשני שבירי, ולכן בערב שאל את רבא מה הדין בספק הזה. אומרת הגמרא, נפק יצא רבא דק דקדק במשניות ובברייתות, ואשכח ומצא משנה שמתוך דבריה ניתן להוכיח שלא כפי שהורה רבונה. ותנן שנינו במשנתנו, שהמוצא כל מעשה בית דין, דיינו כל שטר שנכתב על ידי בית דין או שנכתב על ידי אחר, אלא שקיימו בית דין החתימות שעליו, הרי זה יחזיר אותו למי שנכתב עבורו, כי כיוון שנתקיים השטר בבית דין, אין לחשוש שמא נמלח לבסוף ולא נתנו. ומבואר מדברי משנתנו שכיוון שבעיר זו שנכתב בה השטר לא הוחזק אדם נוסף ששמו כשם הכתוב בשטר שלפנינו, אין לנו לחשוש שמא ישנה עיר נוספת שאינה ידועה לנו הקרויה כן, ושם גר אדם ששמו כשם הכתוב בשטר והוא כתב את השטר הזה. כי אם כן, מדוע יחזיר המוצא את השטר למי שנכתב עבורו אף על פי שנתקיים בבית דין, הרי יש לחשוש שמא עבור אדם אחר נכתב ששמו כשמו. מקשה רב עמרם על רעייתו של רבא ממשנתנו. אמר לי רב עמרם לרבא, איך פשיט מר איסורה מממונה? כיצד פושט אדוני דין איסור מדין ממון? הרי יש לומר שבמשנתנו, לפי שמדובר בה בדיני ממונות, שבן אדם לחברו, הקלו חכמים ולא חששו לשני שבירי, אבל עניין גט, שאם נחזיר את הגט לשליח, יש כאן חשש איסור שבן אדם למקום. ובדיני איסור ויתר שבן אדם למקום, יש להחמיר יותר מאשר בדיני ממונות שבן אדם לחברו. כך רש"י במסכת ברכות בדף י"ט עמוד ב'. שואלים תוספות בדיבור המתחיל איסור, הרי מצינו שלעניין ממון מחמירים יותר מאשר באיסורים, וכמו שאנו מוצאים שלעניין ממון אין הולכים בממון אחר הרוב, עניין איסורים הולכים אחר הרוב, ומעטה, אם לעניין ממון אנחנו רואים שלא חוששים לשני שבירי, כל שכן לעניין איסורים, ומדוע יקשר רב עמרם לרבא שאי אפשר לפשוט איסורים מממון? תרצים התוספות, תירוץ ראשון, שבאמת בממון מחמירים יותר, אלא שבאיסור איש את איש החמור ביותר שחששו בו גם למועט, כמו שמצאנו לגבי מים שאין להם סוף במסכת יבמות בדף קופתת וב, אמרו שאין ללמוד מממון. או שמן התורה באמת יש להחזיר את הגט ואין חוששים שמה נפל מאיש אחר ששמו כשם המשלח הזה, אלא שמדי רבנן יש לחוש ללז, שהבריות יאמרו שנפל מאחר, היא עדיין אשת איש, ועל חשש זה של לז הוא שאמרו שאין לפשוט איסור מממון שבממון לא שייך לז. אז אם כן שואל רב עמרם את רבא, איך אתה פושט דין איסור מדין ממון? אמר לישיב רבא לרב עמרם, תרדה, משועמם אתה, או עצל אתה, הרי שטרי חליצה ומיונים תנן, שנינו במשנתנו, שטרי חליצה ומיונים, ושטרות אילו אינן שטרות של ממון, אלא שטרות שמתירים על פיהם איסורים. ומכל מקום שנינו במשנה שמחזירים אותם למי שנכתבו עבורם, ואין חוששים לשני שבירי. יש להוכיח מכאן שלא כהוראת רבונה, תוך כדי שהתדיינו רבא ורב עמרם ביניהם, פקה ארזה דבי רב, נשבר העמוד שבבית המדרש, שעל העמוד הזה בעצם נשען בית המדרש. מר אמר רב עמרם אמר, משום לתה ידידי פקע, בגלל המזל שלי נשבר העמוד בשל קינת כבודי על שגדפני וקראת לי תרדה, ומר אמר ורבא אמר, משום לתה ידידי פקע, מפני שישבת על דבריי לביישני בבית המדרש. והמהרש"א בחידושי אגדות מבאר שבוודאי אין הכוונה שכל אחד היה משתבח ומתפאר שמשום זכותו וחשיבותו נעשה כך שפקע העמוד, אלא כוונת כל אחד מהם הייתה לומר, שמזלי הוא גדול יותר ממזלך. אומרת הגמרא שנינו במשנה מצא בחפיסה או בדלוס כמה. מבארת הגמרא מהי חפיסה? אמר רבא ברברכנה חיימת קטנה, כלי קטן מעור עשוי לתת בו יין. ממשיכה הגמרא לבאר. מהי דלוס כמה? אמר רבא בר שמואל. תליקה דסווי, כמין סק או תיבה שהסקנים רגילים להניח בה את כלי תשמישם כדי שלא יצטרכו לחפש אחריהם. שנינו במשנה תכריך של שטרות או אגודה של שטרות. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כמה הוא מניין השטרות שיש בתכריך של שטרות שהוזכר במשנתנו. מבאר את הברייתא שלושה שטרות כרוכים זה בזה. כרוכים ומונחים בגלילה יחד, וזהו הסימן שנותן בהם מי שנכתבו שטרות אילו עבורו, שהמוצא מכריז שטרות מצאתי ואינו מפרש מניינם ובאיזה אופן מצאם, והמעבד אומר שלי הם ושלושה הם וכרוכים הם זה בזה. ומשום סימן זה מחזירים לו אותם. וכמה שטרות היא אגודה של שטרות? שהוזכרה במשנתנו מבארת הברייתא שלושה שטרות קשורים זה בזה. דנה הגמרא אם אפשר להוכיח מה הברייתא הזו שקשר נחשב סימן. שם התמינה לכאורה יש ללמוד מן הברייתא הזו שקשר הוא סימן ומחזירים אבידה על פיו. כלומר, שאם בא המעבד ונותן סימן באבידתו שצורת הקשר הייתה באופן מסוים, הרי זה סימן ומחזירים לו אבידתו. שאם לא נאמר כן, יהיה קשה איזה סימן יש באגודה של שטרות ומדוע מחזירים אותה לבעליה. דוחה הגמרא ואומרת שמברייתא זו אי אפשר להוכיח שקשר נחשב סימן. דעתה נשארי כבר שנה ולימד רבי חייא ברייתא מבארת שאגודה של שטרות היינו שלושה שטרות הכרוכים זה בזה. והיינו שלא זו בלבד שהיו שלושת השטרות קשורים יחד, כמבואר במשנתנו שלושה קשורים זה בזה, אלא אף כריכתם הייתה יחד, כלומר, שלא קרח וגלל כל שטר בפני עצמו ואחר כך כשרם יחד, אלא אף בכריכה וגלילה קרח את שלושתם יחד ואחר כך כשרם. וזהו הסימן שנותן בהם המעבד ששלושתם היו כרוכים יחד שדרך העולם הוא, כשאדם רוצה להיגות כמה שטרות יחד, אינו כורחם בגוללם כולם יחד, אלא בתחילה הוא כורח וגולל כל שטר בפני עצמו, ואחר כך נוטל כל השטרות הכרוכים וכושרם יחד. ולכן כשבא אדם ונותן סימן ששלושת השטרות היו כרוכים יחד, הרי זו הוכחה שממנו נפלו השטרות ומחזירים לו אותם. ואין הכרח לומר שהסימן שנותן המאבד באגודה הוא צורת הקשירה, וממילא אין מוכח מהברייתא שקשר נחשב סימן. מקשה הגמרא לברייתא ששנה רבי חייא, יחי אם כך שאגודה של שטרות, היינו שהיו שלושת השטרות כרוכים יחד, ולא רק קשורים יחד כפי שמבואר במשנה, היינו תכריך של שטרות שהוזכר במשנה ומה הפרש ביניהם, ומלשון המשנה שהזכיר התכריך בפני עצמו ואגודה בפני עצמו, משמע שהם שני דברים שונים. ובישלמה עם אגודה היינו שהשטרות קשורים יחד, אבל אינם כרוכים זה בזה, כפי שהבינה הגמרא בתחילה, ומזה הוכיחה שצורת הקשירה היא הסימן. מובן ההפרש שיש ביניהם, אבל לפי דברי רבי חייא, שגם באגודה השטרות כרוכים יחד, אם כן הרי אין שום הפרש בין זה לזה. תרץ את הגמרא, אכן יש הפרש ביניהם, שכן בתכריך של שטרות, כל אחד ואחד מהשטרות, כרוך בראשה, דחברי, על גבי ראשו של השטר השני, כלומר, שאין כל גוף השטר האחד מונח על גבי השטר השני, אלא רק קצהו, סוף אורכו של השטר האחד, מונח על גבי הקצה של השטר האחר. ובאופן זה כרחם וגללם יחד, ואילו אגודה של שטרות היא באופן דרמו הדדי וכרוכות, שמונחים השטרות זה על גבי זה ממש, אורכו של שטר זה על גבי אורכו של חברו, ובאופן זה כרחם יחד. מבארת הגמרא מדוע צריך שיהיו שלושה שטרות דווקא ולא שניים, באופן ההכרזה על מציאת תכריך או אגודה של שטרות. מבררת הגמרא מה היא מכריז, המוצא תכריך או אגודה של שטרות, כיצד הוא מכריז ברבים על מציאתו. אם נאמר שהוא מכריז את מניין השטרות שמצא, דהיינו שמכריז שלושה שטרות מצאתי ובא מאבד ונותן סימן שהיו כרוכים יחד. אם כן, מה עירי התלתה, מדוע מבואר במשנתנו ובברייתא שרק כשמצא שלושה שטרות בתכריך או באגודה, יש בהם סימן ויחזיר אותם לבעליהם. אפילו תרי נמי, אפילו מצא שני שטרות כרוכים יחד, גם כן יהיה דין שמחזיר אותם לבעליהם, הואיל והסימן שנותן המעבד אינו אלא שכרוכים היו יחד, גם בשני שטרות יש את הסימן הזה. אלא בעל כוחנו צריכים אנו לומר שאופן ההכרזה של מוצא השטרות הוא כדאמר אבינה. כפי שאמר אבינה, בפרק הבא עלינו לטובה פרק אילו מציאות לכמן בדף חפי עמוד א', לגבי המוצא שלושה מטבעות זה על גב זה, שאינו מכריז את מניין המטבעות שמצא, אלא טיב המכריז, המוצא מכריז מטבעות מצאתי סתם ואינו מפרש מניינם, במעבד צריך לומר כמה היו. והחנמי גם בנידון משנתנו שטר הם מכריז, המוצא מכריז שטרות מצאתי והמאבד צריך שיאמר שלושה היו וכרוכים היו יחד, ואז מחזירים לו אותם. ולכן דווקא כשמצא שלושה שטרות, הרי זה יחזיר. כי כשמצא רק שני שטרות ומכריז שטרות מצאתי ובא אדם ואמר שניים היו, אין זה סימן כלל, שכן מיעוט רבים שניים. ואף אם לא ממנו נפלו השטרות, יכולו לדעת מתוך לשון המוצא שמכריז שמצא שטרות בלשון רבים ששניים היו ולא פחות. ומשמע מלשונו של רשי של המסקנה צריך שייתן שני סימנים, גם סימן מניין וגם סימן קריחה. שואל תוספת הראש, הרי לכמן בדף רב ג' עמוד א', מבואר שמניין נחשב סימן, אז מספיק מניין בלבד, מיישב המהרש"ל שדווקא כאן צריך את שני הסימנים משום שאם נתן סימן אחד ולא ידע את הסימן השני, הרי זה עצמו יוצר לנו רעותה שלא נפל ממנו אלא מאיש אחר. שהרי אם נפל ממנו כיצד לא ידע מן הסימן של המניין או של הקריחה? ולפי זה כתב שאם באמת לא היה בדבר הזה אלא רק הסימן של הקריחה או של המניין לבד והוא ידע את הסימן, ודאי שמועיל, שהרי באופן זה אין לנו רעותה, ומצד הלכות השבת הוידה מספיק סימן אחד בלבד. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבן שמעון מגמליאל אומר אחד הלווה משלושה יחזיר ללווה. למדנו במשנה שרבן שמעון מגמליאל אומר מי שמצא שלושה שטרות שכולם של לווה אחד שלווה משלושה בני אדם שונים, דהיינו שכל אחד מן השטרות נכתב עבור מלווה אחר, יחזיר אותם המוצא ללווה שוודאי ממנו נפלו, כלומר שפרה את חובו לשלושתם, והחזיר לו כל אחד מהם את שטר החוב, ולאחר מכן נפלו השטרות ממנו, מהלווה. כי אם עדיין לא פרה לווה את חובו, ומהמלווים נפלו השטרות, איך הראה הדבר ששלושה שטרות משלושה מלווים שונים, נפלו במקום אחד? מבארת הגמרא את סברת רבן שמעון בן גמליאל, מניין יודעים שאכן שלושת השטרות נפלו מהלווה. דאי סל כדאי תחמולה על דעתך לומר דמלווינינו ששלושה שטרות אלו של שלושת המלווים הם שעדיין לא פרה להם הלווה ומידם נפלו, אם כן מהי באו גבי הדדי? מה מבקשים שלושת השטרות הללו האחד אצל חברו? כלומר איך נזדמנו שלושתם יחד ליפול במקום אחד? שואלת הגמרא דיל מה שמה הזדמנו שלושת השטרות יחד על ידי דלקימו נעזלי? שלושת המלווים הלכו יחד לבית הדין כדי שיקיימו עבורם את חתימות העדים שעל השטרות, ויכתוב סופר הדיינים אנפק על כל אחד מהשטרות לראיה שהוא מקוים, ובדרך הליכתם נתנו כולם את השטרות ביד אחד מהם, וממנו נפלו שלושת השטרות יחד, ואין הוכחה שמיד הלווה נפלו. תרץ את הגמרא, משנתנו מדברת באופן דמקאימי, שהשטרות שנמצאו כבר נתקיימו, וכתוב בהם אנפק, וממילא אי אפשר לתלות שבדרך הילוכם של המלווים אל בית הדין, בעוד שעדיין לא נתקיימו השטרות, נפלו השטרות מיד אחד מהם. חוזרת הגמרא ומקשה, ועדיין דילמה מיד עד ספרה נפיד, שמה נפלו השטרות מיד סופר הדיינים עצמו, לאחר שכבר כתב בהם אין פק ועדיין לא הספיק להחזירם למלווים, ולכן נפלו שלושתם במקום אחד. מתרצת הגמרא, לא מסתבר לומר כן, שכן לא מה שאיניש קיומה ביד עד ספרה. אין אדם השט שטרו המקוים בידו של סופר הדיינים, אלא מיד לאחר שנכתב בו האנפק ונוטלו מידו. וכיוון שכך, אין לתלות שנפלו מיד הסופר, אלא מיד הלווה. ואין לחשוש שמה לאחר הקיום נטל אחד משלושת המלווים את שלושת השטרות מיד הסופר עבור כולם, כשם שחשישה הגמרא לאל, שמה בדרך הליכתם לבית הדין נתנו השטרות ביד אחד מהם, אין לחשוש לכך משום שלאחר שכבר נתקיימו השטרות דרך העולם היא, שכל אחד נוטל שטרו בעצמו, ולאחר שכתב הסופר אנפק על שטרו, אינו ממתין עד שיכתוב אנפק גם על שטרו של חברו, אלא מיד הוא נוטל שטרו והולך לביתו. כך אומר השיטה המקובצת. בהמשך דבריו של רבן שמעון מגמליאל במשנה נאמר, שלושה שלוו מאחד יחזיר למלווה. מבארת הגמרא את סברת רבן שמעון מגמליאל, מניין יודעים אנו שאכן שלושת השטרות נפלו מיד המלווה. דאיסל כדאי תחכימו לו בדעתך לומר, דלווין אינו, ששלושה שטרות אלו של שלושה לווים הם שכבר פרה כל אחד מהם את חובו ומידם נפלו. אם כן, מהי באו גבי הדדי? מה מבקשים שלושת השטרות האחד אצל חברו, כלומר כיצד נזדמנו שלושתם יחד ליפול במקום אחד? מקשה הגמרא דילמה שמה הזדמנו שלושת השטרות יחד על ידי דלם הכתבינו אז לי שלושת הלווים הלכו יחד אל הסופר שיכתוב עבור כל אחד מהם שטר, על מנת שאחר כך שיבואו ללוות תיתן כל אחד שטרו למלווה, והסופר כתב את השטרות ועדיין לא הספיק לתנם להם עד שנפלו מידו, ולכן נפלו השטרות יחד. ואם כן ייתכן שמעולם לא ילווה להם המלווה כלום, אז מדוע מחזירים לו את השטרות למלווה? ותרצת הגמרא משנתנו מדברת באופן דקטיב ובתלת יד ספרי. השטרות כתובים בשלושה כתבי יד של שלושה סופרים שונים, שכל שטר נכתב על ידי סופר אחר, וממילא אי אפשר לומר שנפלו מידו של הסופר, שאם כן, איך נפלו שלושתם יחד? ומוכרחים לתלות שנפלו מיד המלווה. חוזרת הגמרא במקשה, ודילמה לקיומינו אז לי, שמא שלושת הלווים הלכו יחד לבית הדין כדי שקיימו עבורם את חתימות העדים שעל השטרות, על מנת שאחר כך כשיבואו ללוות יהיה ביד כל אחד מהם שטר מקוים לתת למלווה על ההלוואה, ובדרך הליכתם נתנו השטרות ביד אחד מהם, וממנו נפלו שלושת השטרות יחדיו. ובאמת ייתכן שעדיין לא ילווה להם המלווה כלום, ומדוע מחזירים למלווה את השטרות? תרצת הגמרא לא מסתבר לתלות בכך, שכן מלווה מקיים שטרי, מלווה דרכו לקיים את השטר שנתן לו הלווה. אבל לווה לא מקיים שטר, אין דרכו של הלווה לקיים את השטר שנותן למלווה, וכיוון שכך לא מסתבר לתלות שנפלו השטרות מיד הלווים בבואם לקיים את השטרות, ומוכרחים לומר שמיד המלווה נפלו שכבר הלווה לשלושתם ועדיין לא פרו לו. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף חף עמוד א', אם יש עמאים עם שער שטרותיו סימפונות, שובר, שכתב הוא עצמו ללווה לראיה שפרה לו חובו ושטר החוב של אותה הלווה עדיין בידו, ואינו יודע מדוע נמצא השובר אצלו ולא נתנו ללווה, והאם באמת כבר פרה לו הלווה או לא, הדין הוא שיעשה מה שבסימפונות, יקיים את מה שכתוב בשובר, דהיינו ששטר החוף שבידו בחזקת פרוע ולא יגבנו מהלווה. מביאה הגמרא ממרה של המורה בדין שובר שנמצא ביד המלווה, אמר רב ירמי אברבא, אמר רב בשמו של רב סימפון, שובר היוצא לפנינו מתחת ידי המלווה, כלומר שהשובר מונח ביד המלווה ולא ביד הלווה, כפי שהיה ראוי שיהיה, אם אכן באמת פרה הלווה את החוב, אף על פי שהשובר כתוב בכתב ידו של המלווה, אינו אלא כי משחק המלווה בלווה ופסול השובר, והשטר חוב שביד המלווה בתוקפו עומד ויכול לגבות בו. מבארת הגמרא את כוונתו של רבי ירמיה במה שאמר אף על פי שכתוב בכתב ידו. אומרת הגמרא לא מבעיה, אין צורך לומר באופן שהשובר כתוב בכתב יד של הסופר שהשובר פסול, משום שבאופן זה דבר פשוט הוא דעיק עלי מימר שיש לתלות ולומר, ספרא יתרא מילי וכתב, סופר הזדמן לו למלווה וכתב לו את השובר, כלומר, אמנם עדיין לא פרה לו הלווה את חובו, אבל מכל מקום המלווה רוצה שיהיה השובר מזומן בידו, כדי שאם יבוא הלווה לפרוע חובו, יוכל מיד לתת לו את השובר. ואם לא יהיה שובר מוכן בידו, לא ירצה הלווה לפרוע לו, שיחשוש שמה יחזור ויגבה ממנו את חובו בשנית, ויעקב הלווה את הפיראון בידו, עד שיהיה השובר מוכן. שואל רשי לכאורה, אף אם אין השובר מוכן ביד המלווה, הרי יכול המלווה להחזיר את שטר החוב עצמו ללווה, וכך לא יחשש שמה יחזור ויגבה ממנו את חובו. ומדוע צריך המלווה דווקא את השובר? התשובה, מפני שיש לתלות שמה לא היה שטר חוב מצוי בידו של המלווה באותה שעה, ורק לאחר זמן בא לידו, ולא היה יכול להחזיר את השטר חוב ללווה, ולכן לא היה הלווה פורע לו אם לא היה שובר מוכן בידו. אז אם כן, אין צורך לומר באופן שהשובר כתוב בכתב יד של הסופר שהשובר פסול, משום שבאופן זה דבר פשוט הוא, כי יש לתלות ולומר סופר הזדמן לו למלווה וכתב לו את השובר, כלומר, אמנם עדיין לא פרה לו הלווה את החוב, אבל מכל מקום המלווה רוצה שיהיה השובר מזומן בידו, כדי שאם יבוא הלווה לפרוע את חובו, יוכל מיד לתת לו את השובר, והמלווה אינו יודע לכתוב את השובר בעצמו, כפי שרואים אנו שלא הוא עצמו כתב את השובר, אלא הסופר כתב עבורו, ולכן בפעם הראשונה שהזדמן הסופר למקום מגוריו, ביקש ממנו שיכתוב עבורו שובר. ואם כן, באופן זה פשוט שאין הוכחה מכתיבת השובר שהשטר פרוע, אלא אפילו באופן שהשובר כתוב בכתב ידו של המלווה, שבאופן זה לכאורה היה מקום לטעון שאם אכן לא פרה הלווה עדיין את חובו, מדוע מיהר המלווה לכתוב שובר לפני הפיראון? הרי כיוון שיודע הוא בעצמו לכתוב שובר, מיד כשיבוא הלווה לפרוע את החוב, יכתוב לו שובר ויתנו לו. וממה שכתבו המלווה את השובר עכשיו מוכח, שכבר נפרע החוב ושובר כשר הוא. מחדש רבי ירמיה שאף על פי כן השובר פסול, והשטר חוב בחזקת שלא נפרע עדיין, בהתאם. כיוון שיש לתלות שסבר המלווה דילמה מתרה מישמה יזדמן הדבר ועתי ויבוא הלווה בערב שבת בין השמשות, שאז אין זמן מספיק בכדי לכתוב שובר, וכפרה לי וירצה לפרוע לי את חובי, ומכיוון שלא יהיה שובר מזומן בידי לתת לו, לא ירצה לפרוע לי, די לא יאיב נלי, לא יאיב לזוזי, אם לא אתן לו אני שובר, לא ייתן לי הוא את המעות ויעקב המעות בידו, ולכך אכתוב, אכתוב אני שובר עכשיו, אף שעדיין לא בא הלווה לפרוע לי, כדי דחי הייתי לזוזי, אתן לי, שכשיבוא הלווה לפרוע החוב ויביא לי מעות, אף אם יהיה זה בערב שבת בין השמשות, אתן לו מיד את השובר המזומן בידי מקודם. וממילא אין הוכחה מכתיבת השובר שהלווה כבר פרה את החוב, אלא אם כן השובר מונח ביד הלווה. מקשה הגמרא על רבי ירמיה ממשנתנו, תנן שנינו במשנתנו, אם יש עמאים סימפונות, אם מצא המלווה שיש שובר על אחד משטרותיו מונח עם שאר שטרותיו, הדינו שיעשה מה שבסימפונות, יקיים את מה שכתוב בשובר. דהיינו ששטר החוף שבידו שעליו נכתב השובר הוא בחזקת פרוע. ומבואר במשנתנו, שאפילו כשהשובר מונח ביד המלווה, הרי זו הוכחה שהלווה פרה את חובו ושובר כשר הוא. וקשה מכאן על דברי רבי ירמיה. תרץ את הגמרא כדאמר רב ספרא, כשם שאמר רב ספרא להלן לגבי קושייה אחרת שהקשינו על רבי ירמיה ממשנה, במסכת שבועות בדף ממהי עמוד א', שיש להעמיד את המשנה באופן שנמצא השובר בין השטרות הקרועין של המלווה, דהיינו בין השטרות שכבר נפרעו ואינו צריך להם לשטרות הקרועים יותר, ולפיכך קרעם, שבאופן זה גם רבי ירמיה מודה, שאף על פי שנמצא השובר ביד המלווה, שובר כשר הוא, ושטר החוף שעליו נכתב השובר בחזקת פרוע הוא. כי אם נאמר שהחוב עדיין לא נפרע והמלווה כתב את השובר בעצמו או על ידי סופר קודם הפיראון רק כדי שיהיה מזומן בידו לתנו ללווה כשיבוא לפרוע לו את החוב, אם כן למה הניחו בין השטרות הקרועים שאינו צריך אותם יותר? הרי צריכו את השובר. ובעל כורחינו מוכרחים אנו לומר שהלווה כבר פרה את החוב והמלווה כתב לו שובר, אלא שלבסוף שכח הלווה את השובר ביד המלווה, ולפיכך נתנו המלווה בין השטרות הקרועים כי הוא אינו צריך את השובר. רק הלווה צריך אותו לראיה על פיראון החוב. החנמי, אף כאן במשנתנו יש להעמיד באופן שמצאו המלווה את השובר בין השטרות הקרועין שלו, ולכן הדין הוא שיעשה מה שבסימפונות והשובר כשר, מה שאין כן כשנמצא השובר ביד המלווה שלא בין השטרות הקרועים, השובר פסול כדברי רב ירמיה. מקשה הגמרא על דברי רב ירמיה ממשנה במסכת בבא בתרא, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף קע"ב עמוד א', עיר שהיו דרים בה שני בני אדם ששמם יוסף בן שמעון, ונמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע. מצא אדם אחד מבני העיר בין שאר שטרותיו שובר שהיה כתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון שבידי פרוע הוא, שכבר פרה לי יוסף בן שמעון את חובו, וביד המלווה המוצא שני שטרות על שם יוסף בן שמעון שלשניהם מלווה ואינו זוכר כעת למי מהם כתב את השובר, הדין הוא שהשטרות של שניהם שבידו בחזקת פרועים הם, ואינו יכול לגבות אף מאחד משניהם, משום שכל אחד מהם יכול לטעון אני פרעתי לך כבר, אבל השטר שלי נכתב השובר שבידך, והמוציא מחברו עליו הראיה. מבואר על כל פנים מדברי המשנה, שאף על פי שהשובר נמצא ביד המלווה, מכל מקום שובר כשר הוא, ואין המלווה יכול לטעון שלא קיבל פיראון כלל, לא מזה ולא מזה, אלא אחד מן השטרות בוודאי פרוע הוא, וכיוון שאין לנו יודעים מי הוא, לא יגבה משניהם, וקשה על רב ירמיה. תרץ את הגמרא כדאמר רב ספרא, כפי שהעמיד רב ספרא להלן, באופן שנמצא השובר בין שטרות קרועין. החנמי, אף כאן, במשנה הזו, יש להעמיד שמדובר באופן שנמצא השובר בין השטרות הקרועין שלו. ובאופן זה גם רב ירמיה מודה שהשובר כשר, כפי שביארנו לעיל. בקשה הגמרא על רב ירמיה ממשנה במסכת שבועות, תשמע, שנינו במשנה במסכת שבועות בדף ממהי עמוד א', שאם מתו המלווה והלווה ובאו יורשי המלווה לגבות את חוב אביהם מיורשי הלווה, ויש להם שטר על חוב זה, אינם יכולים לגבות מהם, אלא אם כן ישבו תחילה. והגמרא במסכת כתובות בדף פ"ח עמוד א' מבארת, שדין זה אינו אלא כשאמרו יתומים, אמר לנו אבא לביתי ופרתי, אבל אם אמרו אמר לנו אבא לא לביתי, נפרעים שלא בשבוע, משום שכל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרתי. מבאר את המשנה מהי השבועה שעליהם להישבע, שבועה שלא פקדנו אבא, שלא ציווה לנו אבינו בעת מותו, שהשטר פרוע, וכן שלא אמר לנו אבא קודם לכן, כשהיה בריא שהשטר פרוע, וכן שלא מצאנו שובר בין שטרותיו של אבא שכתוב בו, ששטר חוב זה פרוע. ומשמע ממשנה זו, שאילו אכן היו היתומים מוצאים שובר מונח אצל אביהם, המלווה, היו צריכים לקיים את הכתוב בו, ולא לגבות את החוב. וקשה על רב ירמיה שאמר, ששובר הנמצא ביד המלווה פסול, הרץ הגמרא אמר רב ספרא, מה שמשמע מדברי המשנה, שאילו היו היורשים מוצאים שובר אצל אביהם, היה השובר כשר, היינו באופן שהיה נמצא השובר בין השטרות הקרועין של אביהם, שבאופן זה גם רב ירמיה מודה שהשובר כשר, ומשום חשש זה משביעים את יורשי המלווה, והשבועה שהם נשבעים היא, שלא מצאו שובר בין שטרותיו הקרועין של אביהם. מקשה הגמרא על רב ירמיה מברייתא, תשמע, שנינו בברייתא מובאת בתוספתא, סימפון, שובר היוצא לפנינו מתחת יד המלווה, שיש עליו חתימות של שני עדים, והמלווה טוען שעדיין לא פרה לו הלווה את החוב ולכן לא מסר לו את השובר, וכתב את השובר רק כדי שיהיה מזומן בידו לכשיבוא הלווה לפרוע, התקיים השובר בחותמיו. מבינה כעת הגמרא בכוונת הברייתא, שיש לקיים את חתימות העדים שעל השובר, ואם יקיימו העדים שאכן חתמו על השובר, ויעידו שאכן כתב ידם הוא זה, יהיה השובר כשר ולא יהיה המלווה נאמן לומר שעדיין לא נפרע מהלווה. מה שאין כן אם לא יקיימו את השובר, יהיה נאמן המלווה, שכיוון שהוא זה שמוציא לפנינו את השטר, נאמן הוא לומר שהשובר פסול. וקשה על רב ירמיה שאמר שאם השובר מונח ביד המלווה הוא פסול. מתרץ את הגמרא, האמא יש לפרש את הברייתא כך, שובר שיש עליו עדים יתקיים מחותמיו, יתקיים השובר על פי עדותם של העדים שחתומים בו. דשאילין לנו לסעדי, אנו בית הדין שואלים את העדים החתומים על השובר, היא פרוע, היא לא פרוע. כלומר, אם ראו את הפיראון, ואם לא ראו, נאמן המלווה לומר שלא נכתב, אלא שיהיה מזומן בידו לכשהיא פרה. מקשה הגמרא לרב ירמיה מברייתא נוספת, תשמע שנינו בברייתא סימפון, שובר היוצא לפנינו מתחת יד המלווה, שיש עליו חתימות של שני עדים כשר, ואין המלווה יכול לגבות את החוף שעליו נכתב השובר, וקשה מן הברייתא הזו על דברי רב ירמיה ששובר היוצא מתחת יד המלווה פסולו. מתרץ את הגמרא לפי שיטת רב ירמיה, יכולים אנו לפרש, מהי עדים? עדי קיום. כשאמרה הברייתא סימפון שיש עליו עדים, לא הייתה כוונתה כפי שפירשנו בתחילה שיש חתימות של שני עדים על השובר, ולהוציא שובר שאין עדים חתומים עליו כלל, אלא כוונת הברייתא היא שיש על השובר גם עדי קיום, כלומר, שהשובר שיוצא לפנינו כעת מתחת יד המלווה הובא כבר לפני בית דין, והעידו עדים על החתימות שבשובר שכתב ידם של העדים הוא, וקיימו בית דין על פיהם וכתבו עליו אינפק. ואומרת הברייתא שמכיוון ששובר זה כבר קיימו בית דין, לכן, אף על פי שהוא יוצא מתחת ידי המלווה כשר הוא, משום שאילו לא היה מה שכתוב בשובר אמת, והלווה עדיין לא פרה את חובו, לא היו בית דין מקיימים את השובר. כי בית דין אינם כותבים אינפק, אלא אם כן הוברר להם שמה שכתוב בו אמת, ובאופן זה גם רב ירמיה מודה שהשובר כשר. מביאה הגמרא ראיה לפירוש הזה בדברי הברייתא, אך אינם ממסתברא, כך גם מסתבר לפרש בברייתא, גם בלא הקושייה על רב ירמיה, שהעדים המוזכרים בה הם עדי קיום. וההוכחה לכך היא מדי קטן היא סיפה מכך ששנה התנה בסיפה של הברייתא, בסימפון שאין עליו עדים פסול, ויש לברר מה כוונת הברייתא במה שאמרה אין עליו עדים, אלא אם ברצונך לומר ולפרש דהיינו. דלק האילויי, עדים כלל שאין עליו על השובר חתימות של שני עדים כלל, אם לפרש כך יהיה קשה, וכי באופן זה צריכה לממר דה פסול, צריכה הברייתא להשמיענו שהשובר פסול, הרי דבר פשוט הוא ששטר שאין עדים חתומים עליו אינו כלום. אלא עליו מוכרחים אנו לומר שכוונת הברייתא שאין על השובר ידי קיום, כלומר, שוודאי יש עליו חתימות של שני עדים, ומכל מקום משמיעה לנו הברייתא שכיוון שאין עליו ידי קיום, דהיינו שלא נתקיים בבית דין ולא כתבו עליו אינפק, שובר פסול הוא, הועיל ויוצא מתחת ידי המלווה. ואם כן גם ברישה שאמרה סימפון שיש עליו עדים, כוונת הברייתא לידי קיום דווקא, כפי שפירשנו לפי שיטת רב ירמיה. חוזרת הגמרא לדון בדברי התוספת השובה לעד בדף חף עמוד ב'. גוף השנינו בברייתא סימפון שובר שיש עליו עדים, שיש עליו ידי קיום שכבר נתקיים בבית דין וכתבו עליו אינפק. התקיים השובר בחותמיו, כלומר הועיל וכבר קיימו בית הדין את החתימות שעליו, לכן השובר כשר אף על פי שהוא יוצא מתחת ידי המלווה. כמבואר לאל שבאופן זה גם רב ירמיה מודה. ורשי מבאר שהכוונה שהתקיים בידי קיום שבו דהיינו אינפק. ואף על פי שלאל העמידה הגמרא שכוונת הברייתא באומרה התקיים בחותמיו, דהיינו ששואלים את העדים אם ידוע להם האם נפרע החוב, מבאר המהרש"א של המסקנה לאחר שביארה הגמרא שיש עליו עדים הכוונה לידי קיום, חוזרת הגמרא מפירושה הקודם של התקיים בחותמיו. ויש ללמוד את הברייתא כפשוטה. אז אם כן, שנינו בברייתא סימפון שובר שיש עליו עדים, שיש עליו עדי קיום שכבר נתקיים בבית הדין וכתבו עליו אינפק, התקיים השובר בחותמיו, כלומר, הועיל וכבר קיימו בית דין את החתימות שעליו, לכן השובר כשר אף על פי שהוא יוצא מתחת ידי המלווה. אבל אם אין עליו עדים מידי קיום, שעדיין לא נתקיימו החתימות שעליו בבית דין, שבאופן זה אילו היה יוצא מתחת יד המלווה היה פסול לפי שיטת רב ירמיה, ויוצא השובר לפנינו מתחת ידי שליש, שאינו יוצא לא מתחת יד הלווה ולא מתחת יד המלווה, אלא מתחת יד אדם שלישי שנעשה שליש ביניהם, והאמינו לו למסור בידות השובר, שישמור אותו אצלו עד שיפרע הלווה את החוב ואז ייתן את השובר ללווה, והמלווה והלווה מודים שמינו להיות שליש ביניהם, וכעת מוציא השליש את השובר וטוען שהלווה אכן פרה את חובו, או שיוצא השובר לאחר חיתום שטרות, שיצא השובר לפנינו אפילו מתחת יד המלווה, כשהוא כתוב על השטר חוב עצמו, לאחר חתימות העדים בשני מקרים אלו, הדין הוא שהשובר כשר. מבארת הגמרא את טעם דברי הברייתא שבאופנים אלו השובר כשר. כשהשובר יוצא מתחת ידי שליש יש להכשירו, משום דהמני מלווה לשליש, שהרי אמינו המלווה לשליש יהיה נאמן בכל מה שיאמר, שהרי המלווה הוא זה שכותב את השובר בעצמו או על ידי הסופר, ומכך שמסרו לשליש, ולא חשש שמא ימסרנו ללווה קודם שיפרע, מוכח ששמח עליו והאמינו. ולכן נאמן השליש כעת לומר שאף על פי שאין השובר נמצא בידו של הלווה, מכל מקום אמת הוא שהוא כבר פרה את חובו. ושובר היוצא לאחר חיתום שטרות נמי גם כן יש להכשירו אפילו כשיוצא מתחת יד המלווה, משום דהילב דפריע, אם לא שהשטר חוב באמת פרוע הוא, לא אבא אמר עלי לשטרי. לא היה מלווה כותב שובר על השטר חוב עצמו וגורם בכך רעותה וקלקול לשטרו, שיהיה נראה כאילו הוא כבר פרוע. ואף שנתבהר לאל ששובר הנמצא תחת יד המלווה ואין עליו עדים אינו מועיל, כיוון שחוששים שמה יכינו המלווה, מכל מקום באופן שנכתב בשטר חוב עצמו, יש חזקה שהמלווה לא מקלקל את שטרו אם לא שהיה באמת פרוע. אדרן הלך שניים מוחזין, אדרן הלך שניים מוחזין, אדרן הלך שניים מוחזין בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיה הענקית. את תלמוד תורתנו בפרק הראשון, במסכת בבא מציע פרק ששמו שניים מוחזין, פרק שמסתיים בדף כ"א עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת בבא מציע, פרק ששמו אילו מציאות, פרק שתחילתו בשורה ה-13 בדף כ"א עמוד א'. מברר את המשנה, המוצא הוועידה אילו מציאות הן שלו, וזוכה בהם לעצמו, ועל אילו מציאות חייב להכריז שמצא חפץ זה כדי שיבואו בעלה וישיבו לידיהם. והטעם שהמשנה פתחה באותן שהן שלו, וכן מפרשת אותם קודם, מכיוון שהן נלמדות לכמן בדף זך עמוד א', מהדרשה של המילה סמלה, וכן תעשה לסמלתו המופיעה בפסוק, ודרך התנה לפתוח ולפרש את הנלמד מדרשה, כמבואר במסכת נדרים, בדף ג' עמוד א', ומדוע התנה לא כותב אילו מציאות שאין חייב להכריז, כמו שמסיים ואילו חייב להכריז, יש לומר שהתנה בא להשמיענו, שמציאות אילו הם שלו, ואפילו אם יביאו בעלי מידים שהיו שלהם, אינו חייב להשיב, משום שמסתם הנתייאשו מהם ונעשו הפקר. מבארת המשנה אילו מציאות הן שלו, אם מצא פירות מפוזרים, או שמצא מעות מפוזרות, שאין בהם סימן, או שמצא כריכות, או מרים קטנים של תבועה ברשות הרבים, שכיוון שרבים עוברים שם, אפילו אם היה סימן בקשר שלהם, דרכו להישחט ברגלי העוברים, והבעלים מתייאשים מהם. וכן המוצא עיגולי דבילה, תאנים יבישות, דרך התאנים שאחר שנתייבשו בשדה, דורסים אותם בכלי עגול, עד שנעשות גוש אחד עגול, או שמצא כיכרות לחם של נחתום, מופה לחם כדי למוכרו, וכל כיכרות הנחתומים שוות הם ולכן אין בהם סימן, או שמצא מחרוזות של דגים שהדייגים חורזים אותם בחוט, וכן המוצא חתיכות של בשר, וכן המוצא גזעי צמר הלקוחים ממדינתם, חבילות צמר גזוז המובאות ממדינה אחרת, ומדובר כשכולן גזוזות באופן שווה ולכן אין בהם סימן, וכוונת התנא למעט את אלו שכבר הגיעו לבית האומן ועשה בהם סימן, שדרך האומנים שעושים סימן בגזעות המובאות עליהם כדי שידעו של מי הם, וכן המוצא הניצי פשטן, אגודות של פשטן מנופץ, וכן המוצא לשונות של ארגמן, צמר סרוק ומשוך, כעין לשון וצבוע בצבע ששמו ארגמן, צבע דומה לאדום, כל אלו שנשנו כאן, הרי אלו שלו, והמשנה כופלת בסיפה, הרי אלו שלו, כדי לומר שהם שלו לגמרי, ושלא נפרש שכוונת המשנה בהרי אלו שלו הראשון, שאין המוצא חייב להכריז, אבל לא ייטול החפץ לעצמו, אלא ימתין שמה יביאו הבעלים מידים שהיא שלו, משום שהבעלים מתייאשים מהם כיוון שאין בהם סימן ונעשו כהפקר, דברי רבי מאיר. ולאו דווקא אילו, אלא כל דבר שאין בו סימן כך דינו, והתנא נקט את אילו משום שיש בהם דבר חידוש. שלפי הבאי שסובר לכמן בדף כ"א עמוד ב' שייאוש שלא מדעת, היינו שלא נודע עדיין לבעלים שעבדה מהם ולכן לא התייאשו ממנה אינו ייאוש, בעבידות אילו ודאי נודע לבעלים שעבדו ונתייאשו מהם הבעלים, וזאת משום שהם כבדים או משום שהם חשובים, בייאוש מדעתו. ולרבה שסובר שנחשב ייאוש, זוהי כוונת התנא לחדש במה שהעריך בדבריו ומנה כמה מיני אבידות, או ממשמעות של אחד מהפרטים שבמשנה שידוע שאין הבעלים מכירים בנפילתו, שיהיו שלא מדעת ויהוש והרי אילו שלא. כך מסבירים הרשב"א, הר"ן ורבינו פרץ. מביאה המשנה דעה מוסיפה אופן שחייבים להכריז עליו. רבי יהודה אומר, כל דבר שנמצא שיש בו שינוי חייב להכריז, משום ששינוי הוא סימן, והבעלים לא מתייאשים ממנו. כיצד מצא עיגול של דבילה ובתוכו חתיכת חרס, או שמצא כיכר לחם של נחתום ובתוכו מעות, חייב להכריז. אבל תנא קמא סובר שאף באופן זה הרי אילו שלא, והגמרא לקמן דף כ"ג עמוד א' תבאר את טעמו של רבי יהודה וכן את טעמו של תנא קמא החולק עליו. מסיים את המשנה באביה דין נוסף בעניין חיוב הכרזה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אנפוריה, כלים חדשים שעדיין לא התרגלו בעליהם למראיהם, ואנפוריה זה נוטריקון של התיבות, אין פה ראיה, אין חייב המוצם להכריז עליהם. לתוספות לקמן בדף כ"ד עמוד א', בדיבור המתחיל ומודה, כותבים שחכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר וסוברים שהמוצא כלי אנפוריה חייב להכריז. זו היה המשנה שלנו, הפותחת הפרק השני במסכת בבא מציעא בדף כ"א עמוד א', פרק ששמו אילו מציאות, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מצא פירות מפוזרים, מברר את הגמרא וכמה שיעור הפיזור שיחשבו בכך למפוזרים. מבאר את הגמרא אמר רבי יצחק, כגון שהתפזרו קו פירות בשטח של 400 מרובעות. אבל אם התפזרו יותר מקו פירות בשטח של 400, אינם נחשבים מפוזרים וחייב להשיבם לבעליהם. מבאר את הגמרא, היחידה מבאיזה אופן נמצאו הפירות שלכן נקבע דווקא השיעור הזה, היא דרך נפילה, אם נמצאו באופן שניכר שנפלו לבעליהם שלא מדעתם, אפילו טוב הנעמיק, אפילו נתפזרו יותר מכף פירות ב-400, הרי הם שלא, כיוון שאין בהם סימן והבעלים התייאשו מהם. ואף שזה נחשב לייאוש שלא מדעת, המקשה חשב שרבי יצחק סבר כרבה שייאוש שלא מדעת, אבי ייאוש. והיא דרך הינוח, אם נמצאו באופן שניכר שהונחו שם מדעת, אפילו בצר מאה חינם היא לא, אפילו נתפזרו פחות מכף פירות ב-400, גם כן אינן שלוש, הרי הבעלים ישובו לקחתם. כלומר, הרי בכל העבידות שבמשנה חוץ מקריחות מדובר, אף כשנמצאו ברשות היחיד והרי הדינו, שחפץ הנמצא במקום המשתמר בדרך הינוח אסור לתלום משם, גם אם אין בו סימן, כמבואר לקמן בדף כ"ה עמוד ב'. ומבואר מדברי רש"י שרשות היחיד נחשב מקום המשתמר ואין הבעלים מתייאשים כשהחפץ מונח שם בדרך הינוח. בערת הגמרא אמר רבו כבר בר חמה, הדין של פירות מפוזרים במשנה אינו מדובר באבידה רגילה אלא במחנש תדה וידרי הסכינן. מדובר בזמן שאוספים ומפנים את התבואה מן הגרנות, ונמצאו במקום דישת התבואה גרעיני תבואה מפוזרים שנותרו לאחר שאספו הבעלים את עיקר התבואה. וסובר את המשנה, קו גרעיני תבואה שנתפזר בשטח של 400 דנפיש תרחיו, שתורח רבו לקפצם לא תאריכיניש, אין אדם שאפילו שהגרעינים שלו תורח בהם, ולא אדרתי ושקי להו, ולא יחזור ויבוא לקחתם אלא אפקור הם אפקר להו, הוא מפקיר אותם. אבל גרעיני תבואה שנתפזרו בבציר מאחי בפחות מ-400, תרח, אדם תורח לקפצם והדרתי ושקי להו ויחזור ויבוא לקחתם, ולא מפקיר להו, ואינו מפקיר אותם, ועל כן יש על המוצלה ניחם במקומם ולא לקחתם. מביאה הגמרא ספק באופן שהתפזרו פחות מקו פירות בפחות מ-400. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, מצא חצי קו פירות שנתפזר בשתי אמות, מה ומה דינו? וצדדי הספק הם שיש מקום לומר שקו שנתפזר ב-400 טעם המה, עם איזה טעם המה רבו כבר שיפקרו הבעלים, משום דנפיש תרחיו, שתורח רב לקבצם, ואם כן כשנתפזרו רק חצי קו בשטח קטן של שתי אמות, כיוון דלא נפיש תרחיו, לא מפקר להו, אינו מפקיר אותם ואינם מוצא רשאי להתלם. או דילמה, או שמה נאמר שהטעם שקף פירות שנתפזר ב-400 מפקיר אותם הבעלים הוא, משום דלא חשיב ושכמות קטנה של פירות אינה חשובה בעיניו לתרוח לקפצם. ולפי זה ודאי שכמות קטנה יותר של חצי קף פירות שנתפזרו בשתי אמות, כיוון דלא חשיב ושאינם חשובים לבעליהם, לתרוח בקיבוצה, מפקר להו, מפקירו אותם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל חצי קו בשתי אמות, הרי קו בארבע אמות, יש בו חצי קו בשתי אמות, ובכל זאת אמרה הגמרא שאין אדם תורח ללא קטם. ואם כן, מה מסתפק רב ירמיה? תרצים התוספת שללקט חצי קו אינה תרחה מרובה. ולכן ייתכן שרוצה בעליהם לתרוח לקפצם, אבל לסיים ללקט קו הוא תרחה מרובה, ולכן אינו מלקט אפילו חצי. ועוד מתרצים התוספות שקו בארבע אמות פירושו בארבע אמות על ארבע אמות, וספק הגמרא הוא על חצי קו בשתי אמות על שתי אמות שבשטחו הוא רבע מ-4 על 400 שדיבר בהם רבי יצחק, ואם כן, גם אם אינו תורח בחצי שטח של 4 על 4, אין זה הכרח שאינו תורח ב-2 על 2. ספק נוסף של רבי ירמיה מצא קביים, שני קבים שנתפזרו ב-800, מה ומה דינם? וצדדי הספק הם שיש מקום לומר שקב ב-400 טעם המאי, מאיזה טעם מפקיר הבעלים את הפירות, משום דנפיש תרחיו, שיש תורח רב בקיבוצם, ולצד זה יש לומר שכל שכן כשנתפזרו קביים בשמונה עמות, כיוון דנפיש שתרחה יוטפי, שיש תורח רב יותר בקיבוצה, מפקר להו. מפקיר אותם הבעלים. עוד דיל, מה שמה נאמר שאתם שמפקיר קו פירות שנתפזרו בארבע עמות הוא, משום דלא חשיבה, שכמות קטנה של פירות שנתפזרו אינה חשובה בעיניו, לתרוח בקיבוצם, ולפי זה כמות גדולה יותר של קביים פירות המפוזרים בשמונה עמות יש לומר, שכיוון דחשיבה היא לא מפקר להו, אינו מפקיר אותם ואין המוצר, רשאי להתלם. ספק נוסף של רבי ירמיה. ומקשה הרשב"א, כל הספקות הם ספק אחד, האם הטעם בגלל טרחה או בגלל חשיבות? ודאי שהייתה הגמרא מביאה ספק אחד, מתרץ הרשב"א שהספקות נאמרו בכמה בתי מדרשות, ובכל בית מדרש נאמרה שאלה אחת, אלא שבא רבה שהיא קיפצה מיחד. ועוד הוא מתרץ שבספקות הללו יש קצת תוספת שאין בספקות הקודמים, ולמשל בספק של שומשומין, אפילו אם נפשוט שהעיקר הוא החשיבות, מכל מקום בשומשומין יש טרחה מיוחדת, ושוב שייך להסתפק בהם, וכן ברימונים אפילו אם נפשוט שהעיקר הוא חשיבות, והם אינם חשובים כל כך, מכל מקום טרחתם היא מועטת מאוד, וייתכן שלא מתייאש מהם, או שנאמר שגם בטרחה מרובה וגם בטרחה מועטת, הכל תלוי בחשיבות. אם כן מסתפק רבי ירמיה ספק נוסף, מצא קף של שומשומין, גרעיני שומשום שהם קטנים מגרעיני חיטה, ומפני כך קשה יותר לקפצם, שנתפזרו בארבע עמות מהו, מה דינם, וצדדי הספק הם, שיש מקום לומר שקף גרעיני תבועה שהתפזרו בארבע עמות, טעם המים, איזה טעם מפקירם הבעלים, משום דלא חשיבה, שאין חשובים בעיניו לתרוח בקיבוצם, ואילו שומשומין כמד נחשיבי, שהם חשובים בעיניו, משום שדמיהם יקרים, לא מפקר להו, אין הבעלים מפקיר אותם, ואין המוצר השאי לתלם. או דילמה, שמה נאמר שגרעיני תבועה, הטעם שמפקירם, ומשום דנפיש תרחיו, שיש תורח רב בקיבוץ קו גרעיני תבועה, משטח של ארבע עמות, ולצד זה יש לומר, שכל שכן כשנתפזרו שומשומין בארבע עמות, כיוון דנפיש תרחיו תפי, יש תורח רב יותר בקיבוץ קו שומשומין מלקבץ תבועה, מפקר להו, מפקירו אותם. ספק נוסף, מצא קו של תמרי, תמרים שנתפזר בארבע עמות, או שמצא קו של רימוני, של רימונים שנתפזר בארבע עמות, מהו, מה דינם? בצדדי הספק הם שיש מקום לומר שקו גרעיני תבועה בארבע עמות, טעם המים, איזה טעם מפקירים הבעלים? משום דלא חשיב, ושאין חשובים בעיניו לתרוח בקיבוצם, ואם כן קו תמרי בארבע עמות, וכן קו רימוני בארבע עמות, נעמי, כמו כן, כמה דלא חשיב, ומפקר להו, מפקירו אותם, או דילמה, או שמה נאמר, שגרעיני תבועה, הטעם שמפקירם הוא, משום דנפיש התרחיו, שיש תורח רב בקיבוצם, ולצד זה יש לומר, שכשנתפזרו קו תמרי בארבע עמות, וכן קו רימוני בארבע עמות, כיוון דלא נפיש תרחיו, שאין תורח רב לקפצה, משום שהם גדולים, לא מפקר להו, אין הבעלים מפקיר אותם, ואין המוצר, רשאי להתלם. שואלת הגמרא, מה הדין בכל הספקות שהזכרנו? משיבה הגמרא, תיקו, ספק זה לא נפשט, תיקו ראשי תיבות תשבי, הלו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ובעיות, ותיקו זה גם רוב אותיות המילה, תיקום. יעמדו הספקות הללו במקומם. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין ייאוש, איתמר. נאמר ייאוש שלא מדעת, אבידה שנמצאה קודם שידעו בעליה שנאבדה, וכאשר יוודא לבעליה שנאבדה מן הסתם התייאשו ממנה, ונקרא ייאוש שלא מדעת, משום שמצד מה שעומדים את דעתו כבר קיים הייאוש, ויש רק חיסרון דעת מצד הבעלים שלא יודעים ממנו. אביי אמר לו, אבי ייאוש, כי זה שסוף הבעלים להתייאש, זה לא נחשב מעכשיו לייאוש, ואין שייכת למוצא. וישמרנה בביתו עד שיבוא אליהו, ויאמר של מי הוא? של מי האבידה? ורב אמר, אבי ייאוש, נחשב מעכשיו לייאוש, וזכה בה המוצא. שואל הרעבד, לכאורה מחלוקתם היא, כמחלוקת בכל השס, האם יש ברירה או לא, שלאביי אין אומרים שיתברר למפרע משעת אבידה שנתייאש ממנה, ולרבה כן אומרים כך, ובייר המעריץ חיות, שעניין ברירה שייך בדבר שוודאי עומד להתברר בסוף, אנחנו רוצים לומר שיועיל לכתחילה, אבל כאן לדעת אביי היו שאינו מועיל גם לבסוף, כיוון שבאיסור בא לידו. אם כן לא שייך לומר שטעמו משום שהייאוש של עכשיו לא הועיל למפרע. ולרב המועיל אף שלבסוף צבח שלא התייאש, משום שדרך העולם להתייאש ממנו. ואם כן לא שייך לומר שהטעם שייאוש מועיל, הוא משום שנתברר הדבר למפרע שדעתו להתייאש. מפרשת הגמרא באילו אופנים לא נחלקו אביי ורבה, באיזה אופנים נאמרה מחלוקתם. אומרת הגמרא, באופן שנמצא דבר שיש לה בעלים בו סימן, כולה על מלא פליגי לא נחלקו אביי ורבה, וכולם סוברים דלא אבי ייאוש שאין נחשב לייאוש. ואף על גב דשמינה דמייאש לסוף, ששמענו שנתייאש לאחר שבא לידי המוצא, והיינו שאמר וי לחיסרון כיס, לא אבי ייאוש, אין זה נחשב לייאוש וחייב להשיב. ואתה משום דחיית אל ידי, שכאשר בא הדבר לידו באיסור ההודעת אל ידי, בזמן שאסור היה למוצא לקחתו לעצמו הוא בא לידו, שאין לומר שהבעלים עתיד להתייאש מהחפץ, ולפיכך מעתה מותר המוצא לזכות בו, שהרי בשעה שבה החפץ ליד המוצא מסתבר דלכי ידע, דנף על מיני לא מייאש, לכשידע. הבעלים שנפל ממנו לא יקייאש, מימר אמר, משום שיומר בדעתו סימן היית לבגבי. הרי יש לי סימן בגוף החפץ, יאהבן הסימן, ושקיל נלי. אתן סימן ויקחנו מה המוצא, וכיוון שבשעה שבה החפץ לידו לא היה יכול לזכות בו, לכן אף אם לבסוף התייאשו הבעלים, לא זכה המוצא בחפץ וחייב להחזיר. ואף שוודאי אילו נתייאשו הבעלים קודם שבאה ועידה ליד המוצא, היה המוצא זוכה בה, אף שיש בה סימן, מכל מקום באופן שהתייאשו לאחר שבאה ועידה לידו, אינו זוכה בה. ובביאור הדבר ישנם שני ביורים בראשונים, התוספות במסכת בבא קמא בדף סמכו עמוד א' דיבור המתחיל אחא, ביארו, שמכיוון שחל עליו חיוב השבה קודם הייאוש, אין החיוב פוקע ממנו אף לאחר הייאוש ומונעו מלזכות בחפץ. הרמב"ן כתב שכיוון שנעשה עליו שומר אבידה ונעשית ידו כיד הבעלים, אין ייאוש ברשות הבעלים. אופן נוסף שבו לא נחלקו הבאי ורבה, וכן דבר שנמצא בזוטו של ים, כלומר שהים התפשט על היבשה ושטף ולקח עמו את הנמצא בדרכו. ישנם מקומות בשפת הים שדרך הים שמתפשט לצד היבשה פעמיים ביום, ואחר כך חוזר למקומו ושוטף בדרכו כל הנמצא שם. ודבר הנמצא בשלוליתו של נהר, כלומר שעלה הנהר על גדותה ושטף את הדברים הנמצאים שם, מלשון לשלול שלל, שהם דברים העבודים ממנו מכל אדם, גם באופן זה לא נחלקו הבאי ורבה, אלא שניהם מודים דאף על גב דעית בי שיש בו סימן רחמנה שריה. התורה התירתו למוצא, אף כשבא לידו לפני יאוש. ונחלקו הראשונים בטעם היתר בזוטו של ים, דעת רשי במסכת בבא קמא בדף סמכו עמוד א', שהיתר מדין יאוש. והיינו שכיוון שהדבר עבוד ממנו מכל אדם, ודאי הוא שהבעלים מתייאשים. הרמב"ן חולק על רשי וכותב שלא יכול להיות שטעם היתר הוא משום ייאוש, הרי הבעלים אינם יודעים שנשטף אב ייאוש שלא מדעת, אלא טעם היתר הוא משום שכיוון שהוא אבוד ממנו מכל אדם, התורה הפקירתו. כמו שנאמר בסוף הסוגיה בדף חב ב' עמוד ב', האופן שלגביו נאמרה מחלוקתם כי פליגי, מחלוקתם היא באופן שמצא דבר שאין בו סימן והבעלים עדיין אינו יודע שנאבד. אבאי אמר לו אב ייאוש, אין זה נחשב שהתייאש ממנו הבעלים, ואפילו שכשידע שנאבד יתייאש. דעה שהרי בשעה שמצא לא ידע עדיין הבעלים דנפל מיני שנפל ממנו ועדיין לא התייאש. ולכן אף שלבסוף התייאש הבעלים אין המוצא זוכה באבידה, הוא כמו שאמרה הגמרא לגבי דבר שיש בו סימן, שכיוון שבשעה שמצאו היה אסור לו לקחתו לעצמו, לכן אף שלבסוף התייאש הבעלים אינו זוכה בו. ורב אמר רב ייאוש נחשב לייאוש כבר מעכשיו. כיוון דלכי ידע דנפל מיני מייאש. שמיד כשידע שנפל ממנו הוא מתייאש, משום דמי מר אמר, הוא אומר בדעתו, סימן עלית לי בגבי, סימן אין לי בגופו, שישיבו לי אותו על פיו, לכן מאש תעוד המייאש, נחשב שהתייאש כבר משעה שנפל. ועכשיו בסוגריים מביאה הגמרה סימן, שבו מרומזות כל הראיות שהגמרה מביאה להלן. פמגש, ממקטגי, כסעז. דהיינו זה ראשי תיבות של פירות, מעות, עיגולי דבילה לשונות של ארגמן, מעות בבית הכנסת, מאימתי, קציות, גנב, שטף נער, כיצד אמרו, עודנו הטל, זו שעבודה ממנו. ומה שלא מובן, מה בסימן הזה מרמזות האותיות, יות חף סמך. ובמסרת שבת, בדף קוף דלת עמוד א', דרשו מהסמיכות של האותיות סמך עין, סימנים עשה לתורה וקנה אותה. בבקשה הגמרא ממשנתנו על הבית השמה, שנינו במשנה, המוצא פירות מפוזרים הרי אלו שלו, ויש להקשות מדוע הם של המוצא. הרי הבעלים לא ידע דנפל מיני שנפלו ממנו ולא התייאש, אלא ודאי מוכח שכיוון שסופו להתייאש כשידע, נחשב כבר עכשיו לייאוש, משום שייאוש שלא מדעת, אבל ייאוש וקשה על הבית. תרץ את הגמרא. האמר רבו כבר ברחם הלל בביאור המשנה, אחה במכנש תדבידרי עסקינן, משנתנו עוסקת בזמן שאוספים את התבועה מן הגרנות, ונמצאו גרעיני תבועה שהניחו הבעלים לאחר שאספו את עיקר התבועה, דעבידה מדעתי, שעבידה זו הבעלים יפקירו עמידעתם. מקשה הגמרא לבאי מהמשך המשנה תשמה שנינו במשנה מוצא מעות מפוזרות הרי אלו שלא, מפני שהבעלים מתייאשים מהם כיוון שאין בהם סימן ולשיטת הבאי קשה. המים, מדוע הם של המוצא, הרי בשעה שמצען המוצא לא ידע בעליהם דנפל מיני, שנפלו ממנו ונחשב יאוש שלא מדעת. תרץ את הגמרא תמנמי כדי רבי יצחק, שם במעות מפוזרות גם כן נתרץ כפי שמתרץ רבי יצחק על הקושייה המובאת לאלן, מדין המוצא מעות במקום שהרבים מצויים שם. דאמר רבי יצחק, אדם עשוי, אדם רגיל, למשמש בכיסו, שמניח בו את מעותיו בכל שעה ושעה. והרגיש בחיסרון המעות עוד קודם שבאו לידי המוצא ונתייאש. החנמי, כאן לעניין מעות מפוזרים גם כן את הרץ שאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, וודאי הרגיש בחיסרון המעות עוד קודם שבאו לידי המוצא ונתייאש. מקשה הגמרא קושייה נוספת על הבאים מהמשך המשנה תשמה שענינו במשנה מוצא עיגולי דבילה, תהנים יבישות וכיכרות לחם של נחתום, מופה לחם כדי למוכרו. הרי אילו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם כיוון שאין בהם סימן ולשיטת הבאי קשה. המים מדוע הם של המוצא והאב הרי בשעה שמצען לא ידע בעליהם דנפל מיני שנפלו ממנו ונחשב יהיו שלו מידת. תרץ את הגמרא התמנה משם בעיגולי דבילה וכיכרות של נחתום גם כן את הרץ. אגב דייקיר הם מידע ידע בהו שכיוון שהם כבדים מרגישו בנפילתם קודם שבאו לידי המוצא. מוסיפה הגמרא להקשות על הבאים מהמשך המשנה תשמה שנינו במשנה ולשונות של ארגמן המוצא אותם הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהם. כיוון שאין בהם סימן ולהבאי קשה המים מדוע הם של המוצא. הרי בשעה שמצען לא ידע בעליהם דנפל מיני שנפלו ממנו ונחשב יהוא שלו מידת. תרץ את הגמרא התמנה משם גם כן בלשונות של ארגמן את הרץ. אגב דחשיב הם משמו שממשמש בהו כיוון שחשובות הם לבעליהן. ממשמשו בהם בכל עת והרגיש בחסרונן קודם שבאו לידי המוצא. וכדי רבי יצחק, כשם שאמר רבי יצחק לגבי מעות שהדרך למשמש בהם. והטעם שלא יקשו מחתיכות בשר גזעי צמר והניצי פשטן הכתובות גם כן במשנה משום שכבר נכללו בשאלה הקודמת. והתירוץ יקירי שהם כבדים עולה גם עליהם. ומלשונות של הרגמן הוא כן יקשה, מפני שלא היה משמע לו שהם יקירי שהם כבדים ומשום שרצה לדעת האם אפילו במוצא לשון בודדת שאינה כבדה יהיה הדין הרי אלו שלו. זאת משום שממשמש בהם כסברת רבי יצחק, או שדווקא בכמה לשונות ביחד שכבדים הם. כך מסביר הרמב"ן. מקשה הגמרא לבאים מברית התשמה שנינו בברית המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. בתי כנסיות מיועדים לתפילה ובתי מדרשות מקומות המיועדים ללימוד תורה. ובכל מקום שהרבים מצויים שם הרי אלו שלו. מפני שהבעלים מתייאשים הם, אחמד שהרבים מצויים שם, ולשיטת הבאי קשה מדוע הם של המוצא, והארי בשעה שמצען לא ידע בעלים דנפל מיני, שנפלו ממנו ונחשב יהיו שלו מדעת. תרץ את הגמרא אמר רבי יצחק אדם עשוי, אדם רגיל למשמש בכיסו שמניח בו את מעותיו בכל שעה, וודאי הרגיש בחיסרון המעות עוד קודם שבאו לידי המוצא ונתייאש. מקשה הגמרא לבאי קושייה נוספת ממשנה, תשמה שנינו במסכת פאה פרק ח' משנה א', בעניין לקט שצוותה התורה להותירו עבור העניים. מאימתי, כל אדם שאינם עניים מותרים בלקט לטול מן הלקט הנשאר בשדות משהלכו בה בשדה הנמושות העניים שנוטלים כל הנשאר בשדה. באמרינה ושאלו בבית המדרש מהי נמושות? מי אילו הנקראים נמושות? ואמר רבי יוחנן, אילו הם סבי דאז לי הטיגרה, סקיינים עניים המהלכים על משנתם. ורשלה כי שמר, אילו הם לקוטי בטר לקוטי, העניים המוליכים את בניהם שילקטו אחריהם את מה שהותירו. ויש להקשות המים, מדוע זה של המוצא? נעיד העניים דאח המייאשי, על אף שהעניים הנמצאים כאן מתייאשים כשר ההוא שהלכו הנמושות בשדה, הרי כעניים בדוך תאחרית את דלא מייאשי, ישנם עניים במקום אחר שעדיין אינם יודעים מכך ולא התייאשו, אלא ודאי כיוון לך שידוע העניים במקום האחר שהלכו הנמושות בשדה, התייאשו כבר מעכשיו, נחשב הדבר לייאוש, ואם כן מוכח שייאוש שלא מדעת, אבי ייאוש וקשה על הבעיה. תרץ את הגמרא אמרי, ישיבו בני הישיבה, כיוון דייק העניים האחר, כיוון שיש עניים במקום הזה, הנח אותם העניים שבשאר המקומות, מעיקר הייאוש שמייאש, מלכתחילה הם מתייאשים מללקוט בשדה הזו. ואמרי עניים דעת המלקטלה, והם אומרים בדעתם, העניים המצויים שם ליד אותה שדה, הם מלקטים את הנמצא בה ולא נותר בשדה כלום. מקשה הגמרא על רבה, הסובר שייאוש שלא מדעת אבי ייאוש ממשנה. תשמע שנינו במסרת מעשרות פרק ג' משנה ד' המוצא קציות העינים ששוטחים אותם להתייבש בדרך, ואפילו מצען בצד שדה קציות, שדה ששטחו שם את התעינים להתייבש, וכן עץ תאנה נוטה לדרך שענפיה נוטים מעל הדרך ומצא תאנים שנפלו תחתיה, מותרות למוצא משום גזל, כלומר אין בלקיחתה משום גזל ופטורות מן המעשר. שכיוון שהבעלים התייאשו מהם, דינם כהפקר שפטור מן המעשר. אבל בזיתים ובחרובים שענפיהם נוטים מעל הדרך ונמצאו מפירותיהם תחתיהם, אסור למוצא לקחתם מפני שהם שייכים לבעלים. וכיוון שאינם הפקר, הבעלים חייבים לאסרם. מבארת הגמרא את הקושייה, במדוע קשה מן המשנה הזו רק לרבה ולא לאביי. בישלם הרישה, זה מובן, הדין ברישה של המשנה, דין קציות ותאנים. לאביי לא קשה, אין מכאן קושייה על אביי שסובר שיוש שלא מידת אינו יאוש, כי יש לומר שקציות אגב לחשיב הם ממש משבעו. מחמד שהן חשובות לבעליהם, דרכו למשמש בהם בכל עת, והרגיש בחסרונן והתייאש מהם קודם שבאו לידי המוצא. ופירות הנושרים מן התאנה נעמי גם כן מידע ידיע דנטרה, הדבר ידוע שדרך התאנה לנשור מן העץ ונתייאשוב כבר הבעלים מן התאנים הנופלות. משום שהמוצא ייקח אותם לעצמו. אלא סיפה לרב הקשי, המעדין שנאמר בסוף הברית, יש קושייה על רב הדקטני שכתוב בסיפה בזיתים ובחרובים אסור לקחתם. משום שהבעלים עדיין לא נתייאשו. ואף שכשידוע הבעלים בנפילתם ודאי התייאשו, אין זה נחשב לייאוש כבר מעכשיו. ומוכח שייאוש שלא מדעת אינו ייאוש. תרץ לגמרא, אמר רבי אבאו, הטעם שהזיתים אסורים למוצאו, משום דשייני זית, שונה זית הנושר מהעץ, מהוידה, שאין בסימן, הועיל בחזותו מוכיח עליו, היות ומראהו, מוכיח מי הם בעליו, ואף על גב דנטרין זיתי, שנושרים זיתים מהעץ, מידע ידיע. ידוע הוא שדוכת הדין איש איניש, ומקומו של האדם נקרא על שם האדם, משום שכל אדם משנה צורת מקומו כרצונו. וכמו כן כל עץ מגדל זיתיו בצורה אחרת, ואין זיתיו דומים לזיתיו של חברו, ועל ידי שיראה המוצא שהזיתים שנפלו דומים במראיהם לזיתים שעל האילן, ידע להשיבם לבעל האילן, ואין הבעלים מתייאשים מהם. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שממראה הפרי ניכר מי בעליו, אפילו ראי שתחילת הברייתא לגבי קציות ותאנים, נעמי גם נאמר שהבעלים אינו מתייאש, משום שיודע שהמוצא ידע למי הם שייכים, ומדוע אומרת הברייתא שמותרות משום גזל. תרץ לגמרא, אמר רב פאפא, התאנה טבעה, שאם נפילתה מהעץ נמאסת, נעשית מאוסה, והבעלים מפקירים אותה לעוברים ושווים. מביאה הגמרא ראיה נוספת לרב התשמה, בו הוא שמע ראיה, גנב שגונב בחשאי שנטל גניבה מזה ונתן לזה לאדם אחר, וכן גזלן שנוטל בחוזקה שנטל מזה ונתן לזה לאדם אחר, וכן נער הירדן, ולאו דווקא נער הירדן, אלא התנה של הברייתא היה גר בסמוך לירדן, וכן נער הירדן שנטל חפצים כשעלה על גדותיו מאדם זה ונתן לזה ושטף אותם לשדה של אדם אחר, בכל אילו הדין שמה שנטל נטל ומה שנתן נתן, כלומר המקבל זכה בהם ואינו צריך להשיבם לבעליהם, משום שהבעלים מתייאשים. מכל מקום הגנב והגזלן חייבים לשלם דמי החפץ לבעלים. ומבארת הגמרא את הקושייה על אביי, בישלמה מה שנטלו ממנו הגזלן והירדן מובן לפי אביי שהסיבה שזכה בהם חברו, משום דקחה זה לאומי יאש, ראה בעלים כשנטלו ומתייאש, אלא מה שנטל ממנו הגנב הגונב בחשאי, מי כחזי לדמי יאש, האם ראה אותו כשגונב שנאמר שמתייאש, אלא מוכח שכיוון שסופו להתייאש, מועיל לייאוש מעכשיו, וקשה לאביי. תרץ את הגמרא, תרגם הרב פאפא, פירש רב פאפא את הברייתא, בליסטי מזוין, גנב הכוונה, גנב שיש בידו כלי זין, ולקח ממנו בחוזקה בפניו, ויודע הוא מכך, ומתייאש. מקשה הגמרא, אם כך, היא אחי, אם מדובר בליסטי מזוין, היינו גזלן, הרי הוא בכלל גזלן שנוטל בחוזקה, וכבר נכתב גזלן בברייתא. מתרץ את הגמרא, הברייתא נקטה, תרי גבני גזלן, שני אופנים של גזלן. א', מי שנחבא משאר אנשים ולוקח מהבעלים בכוח הכלי זין שבידו הוא הנקרא בברייתא גנב. כמבואר במסכת בבא קמא בדף נ"ז עמוד א' של ליסטי מזוין, מיתמר נחבא משאר אינשי. וב', מי שאינו נחבא מהאנשים אלא לוקח בגלוי הוא הנקרא גזלן, ומשמיע לנו הברייתא שבשניהם הבעלים מתייאשים. וצריך לכתוב את שני האופנים משום שאם היה כתוב רק ליסטי מזוין, היינו אומרים שדווקא בו מתייאש משום שחושש מהכלי זין, אבל סתם גזלן לא. אם היה כתוב רק גזלן, היינו אומרים שדווקא בו מתייאש משום שאינו מתחבא מהאנשים, אבל בליסטי מזוין שמתחבא מהאנשים אינו מתייאש, לכן צריך לכתוב את שני האופנים. ככה חזון יחזקאל בפירושו על התוספתא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית תלמוד תורתנו בדף כ"א במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, סימפון מקוים, האם כשר ומדוע? שאלה שנייה, מה דין אבידה שיש בה סימן שנפלה לזוטו של ים? שאלה שלישית, המוצא מעות מפוזרות, מה דין המעות ומדוע? שאלה רביעית, מציעה שאין בה סימן, הנמצאת בבית הכנסת, למי היא שייכת? שאלה חמישית, ממתי מותר לכל לאסוף את הלקט ומדוע? והשאלה האחרונה, דף כ"א, מתי הפקר והקדש פותרים מן המעשר? התשובה בתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית תלמוד תורתנו היום הזה בדף כ"א במסכת בבא מציע. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה גם הוא לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, ולעילוי נשמותיהם של הנטבחים והנשחטים והנהרגים והנשרפים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אבי שבשמיים, ולעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נדרים פרק ח' משנה ה'. ממשיכה המשנה בפירוש ביטויים שונים של הגבלת זמן בנדר. האומר קונם דבר זה עלה יד הגשמים או עד שיהיו הגשמים, הרי הוא אסור שתרד רביעה שנייה. עד שירדו גשמים בתקופת הגשמים השנייה, רבן שמעון בגמליאל חולק ואומר, הוא אסור רק עד שיגיע זמנה של רביעייה שנייה, אפילו אם לא ירדו בגשמים. האומר עד שיפסקו הגשמים, הרי הוא אסור עד שייצא ניסן כולו, עד שיעבור כל חודש ניסן, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הוא אסור רק עד שיעבור הפסח. קונם יין שני תואם השנה ונתעברה השנה, עדיין שהוסיפו בידין חודש נוסף אדר שני, הרי הוא אסור בשתיית יין בא במשך השנה ובעיבורה, גם בחודש הנוסף. האומר קונם יין שאני תואם עד ראש אדר, ונתעברה השנה, הרי הוא אסור עד ראש חודש אדר הראשון, ואם אמר עד סוף אדר, הרי הוא אסור עד סוף אדר הראשון. רבי יהודה אומר, האומר קונם יין שאיני תואם עד שיהיה הפסח אינו אסור, אלא עד לילה פסח, והרי הוא מותר ביין בלילה הראשון של פסח, לפי שלא נתכוון עודר זה לאסור עצמו ביין, אלא עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין למצוות ארבע כוסות. מסכת נדרים פרק ח' משנה ו'. אם אמר קונם בשר שאיני תואם עד שיהיה הצום, צום יום הכיפורים אינו אסור באכילת בשר, אלא עד הסעודה של לילי הצום, כלומר עד הסעודה המפסקת שלפני ליל יום הכיפורים, לפי שלא נתכוון עודר זה לאסור עצמו בבשר, אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר שנוהגים לאכול בשר בערב יום הכיפורים, משום שמצווה להרבות בו בסעודה. רבי יוסי בנו של רבי יהודה אומר, האומר קונם יהיה על הישום שאיני תואם עד שתי שבת, אינו אסור אלא עד לילי שבת ולא עד צאת השבת, לפי שלא נתכוון עודר זה לאסור עצמו בשום, אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול שום ונהגו לאכול שום בלילי שבת. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא נקדיש את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, י' באדר שני תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא נקדיש את לימוד תורתנו בדף כ"א במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריות גופה ובנאורה מעליה בכל מיני דמי איתה, מחר יום חמישי, י' באדר שני, תענית אסתר מוקדם, תשפ"ד, ונלמד את דף כ"ב במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה, מלא בבשורות טובות, מלא ברפואות, מלא בישועות, מלא בנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן לתורה, מי מקור הברכה? חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.